רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוע.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג. אתם מאזינים לתוכנית מחשבת הבריאה, בהגשת רחלי רביב גרינברג.
שלום, מה שלומכם היום? ברוכים הבאים לתוכנית הרוחנית שלי, מחשבת הבריאה. יש לנו היום תוכנית סופר סופר מעניינת. תוכנית, היום אנחנו נדבר על איך הולכים לנצח את החמאס מבחינה תודעתית. איך אפשר לנצח אותם מבחינה תודעתית, כי אנחנו רואים שברוח הם מאוד חזקים. עושים לנו המון המון תרגילים, המון תרגילים פסיכולוגיים. מעלים את החטופים שלנו על פודים, עם כל מיני תנועות של השפלה וכל מיני מצעדי השפלה פשוט מגוחכים. אנחנו חייבים לנצח אותם תודעתית, ומאחר והתוכנית שלי היא תוכנית שעוסקת בתודעה ורוחניות, תוכנית שבה אני מנגישה מושגים רוחניים מעולמות התודעה, המדע והרוח, ואנחנו גם נתחים אירועים עכשוויים, אין זמן טוב מזה לדבר בעצם איך אפשר להביס אותם מבחינה תודעתית. אז למי שלא מכיר, אני רחלי רביב גרינברג, אני מרצה לתודעה גבוהה ומנחת NLP שמתמחה בחרדות. אני מחברת את הספר נבראנו בצלמו, ספר מרתק, ספר קבלה, מדע ותודעה. וככה לפני שאני אתחיל, מאחר ואנחנו כאן בתוכנית בעצם מגשרים ומקשרים בין עולמות של חומר ורוח, אני רוצה להזכיר שיש כנס מדע ותודעה קרוב, הולך להיערך באוניברסיטת חיפה. הולך להיות כנס בנושא מדע ומסתורין, הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אחת המרצות שהולכות לעלות, דוקטור לימור לימה שמש, היא בעצם הולכת לדבר על מחקר מאוד מעניין שהיא עשתה מתחום מדעי המוח, על מה קורה לבן אדם ברגע שהוא מתחבר לעליונים, ברגע שהוא מתקשר, האם קורה לו משהו במוח, האם אזורים אחרים במוח פועלים, בעצם איזשהו מחקר שגם אני השתתפתי בו, משהו שבאמת מקשר ככה בין הרוחניות למדע, הולך להיות מאוד מאוד מעניין, אז ככה אני רוצה להזמין אתכם, עד היום בערב יש עדיין כרטיסים מוזלים, 9 עד 10 במרץ באוניברסיטת חיפה, חפשו את זה, כנס מדע ותודעה. אז בעצם על מה אנחנו יכולים לדבר היום? אנחנו בעצם היום התוכנית שלי, מחשבת הבריאה, הולכת להיות משהו מיוחד. בדרך כלל אני בוחרת איזשהו נושא ואני פשוט פותחת אותו ומסבירה ומזמינה אתכם, בעצם בשידור אני מזמינה אתכם לשאול שאלות, להשתתף בשידור, ככה לענות בפייסבוק, אבל היום יש לי קריאה אליכם, אני רוצה שאנחנו נעשה מעשה. היום אני לא רק אלמד, אני לא רק אלמד איך להבין את החוקים של המציאות. בכל תוכנית אני באמת פורטת עוד חוקים של המציאות הרוחנית והגשמית, אבל הפעם אי אפשר לשבת יותר על התחת. אני פונה אליכם המאזינים כדי להצטרף ביחד אליי לעשייה, והעשייה תהיה פשוט להביס את החושך. ביחד אנחנו נדבר היום על איך להביס תודעתית את החמאס. תנו לעצמכם ככה את הזמן להבין על מה אני מדברת ואיך עושים את זה, אבל ביחד אנחנו יכולים לו, לחושך הגדול הזה שאנחנו עכשיו נמצאים פה במלחמה הזאת, ובשביל זה צריך אור גדול. אז בואו נחזיק את האור הזה בלב, ולפני שאני צוללת לעומק העניין, בואו נשמע ככה איזשהו שיר שיעלה לנו את התדר, ויזכיר לנו על מה בעצם אנחנו נלחמים. לעולם בעקבות השמש של שרי.
סמים, יום תמים, הלכנו עם השמש בערוב, יום זהוב, לילה טוב, היה לנו ליל אמש, בוקר קם מול הים, אי משם נכנס היום בשער בחלון, עץ אלון ובילון יצאו באור השחר, כן 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 לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור, השמש את יומי רושמת בליבי ציפור, לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור, השמש את יומי רושמת בליבי ציפור. בן אדם קום נרדם, לא נדם, הרוח שבתחלת ראש הרם, אור קרב, אור זורם, ישר אל סף הדלת, כן, 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 לעולם בעקבות השמש, לעולם בעקבות האור, השמש את יומי רושמת בליבי ציפור, לעולם בעקבות השמש, לעולם השמש את יומי רושמת בליבי ציפור, לעולם
איזה שיר, ועדיף ככה באמת להתחיל עם תדר גבוה, עם הנה שוקי רוקד לי כאן באולפן, איזה כיף. וככה להתחיל מכל הלב, לפני שאנחנו נכנסים ככה צוללים לעומק הקורה, אז על מה אני מדברת? אנחנו נתחיל בעצם בשביעי לעשירי, רק רגע, יש לי כאן איזושהי בעיה טכנית, אני מתנצלת, שוקי, ברשותכם, רק רגע בבקשה. צריך לחבר פה איזה מחשב לחשמל, רק רגע בבקשה. שוקי, אני, עוד רגע אנחנו נתחיל, אנחנו נשמע עוד שיר ונתקן פה את הבעיה הטכנית.
בסוף הכל יסתדר, בסוף הכל יסתדר, על הצד הטוב, הטוב ביותר. כן, על הכל יתגבר, כן, על הכל יתגבר. כבר חצי מלא ויש מי שימלא את החסר. הבוקר יעלה, השמש תזרח, הציפורים כמו בסיפורים יזמרו שבח. היופי יתגלה בין כך ובין כך, ולא תהיה יותר ברירה, רק נחייך ונשמח. בסוף הכל ישתלם, גם הכאב ייעלם, תראו איך הכל יבוא למקומו בשלום. ונישה יגיע, עידן חדש הופיע. הבוקר יעלה, השמש תזרח, הציפורים כמו בסיפורים יזמרו שבח. היופי יתגלה בין כך ובין כך, נחייך ונשמח.
אז אנחנו נחזור, תודה שהייתם איתי, תודה שככה חכיתם לי, אין מה לעשות, שידור חי, לפעמים יש תקלות קלות. ותודה לשוקי אברהם שככה מסדר פה את הדברים מאחורי הקלעים. אז אנחנו מתחילים בעצם בשביעי לאוקטובר. ומהמקום שאני מתחילה לתאר לכם, אני רוצה לתאר לכם בעצם את החטיפה של עמית סוסנה. עמית סוסנה נחטפה מקיבוץ כפר עזה, אישה כבת 40 שחיה לבדה, והמחבלים ההורים האלה נכנסו אליה הביתה וחוטפים אותה. היא נאבקת על חייה, היא נאבקת בעשרה חוטפים ביחד, יש לנו את התצלומים מהמצלמות הבטחה של היישוב, אנחנו רואים איך היא נלחמת באומץ ובעוז על חייה, בעשרה אנשים ביחד, היא מתנגדת להם, היה לה מאוד מאוד קשה, היה להם מאוד מאוד קשה איתה, אבל בסוף הם הצליחו לחטוף אותה. והיא ככה הייתה בשבי 55 יום, ועכשיו, שנה אחרי, היא בעצם מספרת לנו מה היא עברה בשבי. היא מספרת אחר כך בתוכנית עובדה של אילנה דיין את מסכת האיסורים שעברה עליה. מהרגע שהיא נחטפה עד לרגע שהיא שבה ארצה, היא מספרת איך הם החזיקו אותה, קשורה בשרשראות של ברזל כמו כלב, איך הם בקושי נתנו לה לאכול, איך היא הייתה צריכה להשפיל את עצמה ולהתחנן את דברים בסיסיים כמו אור. תזכרו מה שאמרתי, אור, כי זה יהיה חשוב לנו להמשך התוכנית. אפילו אור הם לא אפשרו לה. הם החזיקו אותה במקום חשוך וסגור, נתונה כל הזמן להטרדות, הטרדות מיניות, ואחר כך העבירו אותה לעוד בית. ששם, דרך אגב, היא פגשה את התצפיתניות שלנו ששוחררו כבר. ואם יש משהו שתפס אותי בכל התיאור הזה, זה היה התיאור שלה שבעצם העביר אותה מהבית הזה עם התצפיתניות למנהרות. היא מתארת את זה שבעצם הם הולכים ופתאום מישהו יוצא מתוך האדמה, מתוך איזשהו חור באדמה, פתח צר, ומורידים אותה שם לחשכת המנהרות. והיא אומרת שהיא הייתה בטוחה שזה הקבר שלה. כי המקום הזה זה קבר, חשכת המוות. אין אוויר, אין אור, אין שום דבר. למזלה הייתה שם יומיים בלבד עד ששחררו אותה. אבל אני רוצה להזכיר לכם שיש שם אנשים שנמצאים שם מאז השביעי לאוקטובר. זה פשוט גיהנום. היא תיארה את המוות, היא תיארה קבר חשוך בתוך האדמה, ואתה לא יודע איך יוציאו אותך. פשוט קבורה בחיים, וזהו, אני לא רוצה להמשיך. הקטע הזה שהיא תיארה, היא מאוד השפיעה עליי. זאת אומרת, באמת, הזדעזעתי עד עמקי נשמתי, ומתוך המקום הזה הבנתי כמה דברים. אבל החשוב ביניהם, הבנתי שאנחנו פשוט חייבים לנצח אותם. ואני לא מדברת במושגים של למחוק את עזה. אני מדברת כאן, מאחר וזה תוכנית רוחנית ותודעתית, אני מדברת אך ורק רוחנית. ואני רוצה להסביר איך בעצם העבודה הרוחנית יכולה להשפיע על על המציאות שלנו, ואיך היא יכולה בעצם, אנחנו יכולים על ידי עבודה תודעתית לנצח את החמאס. תקשיבו לי טוב. כאשר אנחנו עושים עבודה רוחנית, אנחנו יכולים להשפיע על המציאות שלנו, ואנחנו יכולים לנצח את החושך. המטרה שלי היא לתת לכם הבנה וכלים תודעתיים שישפיעו, שיעשו שינוי. אבל היום אני חייבת אתכם איתי. לבד אי אפשר. אי אפשר לעשות את זה לבד. אנחנו חייבים להיות כולנו ביחד. איך אומר הפסוק? כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן. הוא עשיר לחנוכה. אז מה אפשר לעשות? ולפני שאני אסביר מה אפשר לעשות, בואו נבין רגע איך המציאות הזאת בנויה, ולמה בעצם המציאות הרוחנית היא זאת ששולטת על המציאות הפיזית, ושם אנחנו צריכים לעבוד. אז כולנו יודעים שיש מציאות רוחנית. למה הכוונה? אדם הוא לא רק הגוף שלו והתהליכים הפיזיולוגיים שקורים בתוכו. אדם הוא גם הנפש שנמצאת בתוכו והרוח שלו. הרעיונות שהוא מציל לפועל ולעולם באמצעות המעשים שלו, הפעולות שלו והמילים שלו. רעיונות יש להם נוכחות בעולם, אידיאולוגיות. זאת אומרת, בן אדם פועל לפי אידיאולוגיה מסוימת, הוא לא סתם עושה דברים. הוא לא קם בבוקר ואומר, היום, בא לי לרצוח אנשים. לא, יש שם איזשהו רעיון. ואת הרעיון הזה של החמאס אנחנו חייבים להשמיד. זה רעיון הדבר הזה, וחייבים להשמיד אותו. זה הסיבה שכרגע אנחנו רק משמידים את הגוף, אנחנו רק משמידים בתים, אבל לא רעיונית. אנחנו לא משמידים את הרעיון של החמאס, שאומר, בא לי חתיכת אדמה, אז אני יכול לעשות מה שאני רוצה בשבילה, לרצוח, לאנוס, לחטוף אנשים, לקלוע אותם בכל מיני מרטפים, כי בא לי, כי אני רוצה חתיכת אדמה, כי יש איזשהו ספר ששם כתוב שמגיע לי חתיכת אדמה הזאת, ואני בספק אם זה כתוב שם. אז אידיאולוגיה זה גם לא משהו שכתוב על דף או בספר. אנשים חיים ומתנהגים בהתאם לרעיונות ואידיאולוגיות. יש דתות שלמות שמיליארדי אנשים בעולם חיים לפיהם. אנשים מחיים את הרעיונות והאידיאולוגיות, אוקיי? אז זה לא סתם דף בספר. אנשים מחיים את זה, אנשים חיים את זה. אם תיקחו את האסלאם לדוגמה, כמעט מיליארד איש מאמינים היום בדת הזאת, קמים כל בוקר ב-4 בבוקר כדי להתפלל. הם מתפללים 5 תפילות ביום. הם יוצאים למלחמה על רעיון מסוים שישאיר להם הנביא שלהם מוחמד. כל החיים והמחשבה מוכתבים לפי מה שהם חושבים שהבורא רוצה מהם ואיך לעבוד את הבורא. זאת אידיאולוגיה שעובדת, זאת מכונה שעובדת. מיליארד איש בפלנטה שלנו מחיים אותה. ואם מישהו חושב נגד, הרבה פעמים יארגו אותו, יסתמו לו את הפה, כי ככה זה בדת הזאת. יש את הדת, יש את החוקים, וזהו, אתה לא יכול ללכת נגד החוקים האלה. עכשיו, מה קורה בדת אחרת, כמו הנצרות? הנצרות יותר ליברלית, אנחנו יודעים, היא גם יותר ליברלית מהיהדות. כמובן שיש הרבה מאוד זרמים, אבל אנשים בנצרות באופן כללי מקבלים אנשים ששונים מהם. אין להם תפילות 5 פעמים ביום, יש להם צורה שונה לעבודת השם. אז אנחנו רואים איך האידיאולוגיה ככה משתלשלת, ואיך באמצעות החוקים הלא כתובים האלה, הרעיונות האלה, אנשים מתנהגים, קמים בבוקר, יודעים מה לעשות. כך גם ביהדות. עוד דוגמה לרעיון שחי, זה רעיון הסוציאליזם. סוציאליזם היא גישה שאומרת שאדם הוא יצור חברתי, שטבעו להתקיים ולחיות בצורה שיתופית. מדינות שחיות את הרעיון הסוציאליזם, הן מדינות שתומכות בפלורליזם. פלורליזם זאת אומרת שיכולות להיות הרבה מאוד דעות, אפשר לכבד את האחר, לא חייבים לפגוע בו רק בגלל שהוא חושב אחרת ממני. מה עוד מאפיין את המדינות האלה? שיש מנגנוני רווחה שמטרתם לתמוך בחלש ובעני. ומי שאין לו, זה רעיון מאוד יפה, זאת אומרת כל אחד מאיתנו מפריש כסף לרעיון הזה, וזה רעיון שחי. עכשיו חזרה לקבלה. מעל העולם הרעיוני מחשבתי הזה, שמתקיים כמדינה, כעם, ואפילו כפרט, יש עולמות נוספים שנקראים העולמות הרוחניים. הם מה שאנחנו קוראים עולמות הביאה. הצילות, בריאה, יצירה, והעולם שלנו, שזה עולם העשייה. יש מעלינו עולמות רוחניים. את עולם היצירה, שהוא בעצם העולם הכי קרוב אלינו, אנחנו מכירים בתור עולם של סמלים ותמונות שמסמלים משהו. ויש עולם גבוה יותר, שהוא עולם הספירות. שבעצם שם מתגלמות הספירות, אנחנו קוראים לעולם האצילות עולם הספירות, אבל יש את עולם הבריאה, שזה עולם הנשמות. עולם הבריאה זה עולם התודעה. יש פה קונספטים גדולים מאוד, כמו חסד, מחשבה, עוד לפני שהם מקבלים את הצורה. ספר עץ חיים של הארי הקדוש מתאר לנו את השתלשלות העולמות. בפשט, מה שזה אומר, שאם הבורא רוצה להוציא את החסד לעולם הזה, כדי שאנחנו נבין מה זה חסד, הרי שאנחנו באנו להוות את הקונספטים האלה, להלביש אותם. מה הכוונה להלביש אותם? אם לדוגמה יש לנו פרח. פרח, השורש שלו בעולם עליון, בעולם התודעה, בעולם של הרעיונות המחשבתיים, הוא חסד. למה? אם תחשבו על זה, פרח הוא רק נמצא בנתינה. פרח נועד, כל המבנה של הפרח עצמו נועד כדי שהדבורה תוכל לבוא, למצוא איפה נמצא הצוף, לאכול את הצוף ולהמשיך הלאה. והיא מפרה את הפרח בתמורה. אותו דבר, הפרח עצמו הוא מאוד מאוד יפה. הוא שונה מהעץ שבו הוא נמצא, או שונה מהשיח שבו הוא גדל, כך שהדבורים באמת יוכלו לאתר אותו, אבל הפרחים מאתרים את העולם שלנו בעין, הם מאתרים את העולם שלנו, הם כל כך יפים, אנחנו נהנים מהם. ולכן הפרח נחשב אהבה, ביטוי של אהבה, ביטוי של חסד של הבורא. וזה נקרא מלבוש. זה מלבוש, הפרח הוא מלבוש של חסד. כולנו יודעים מה זה נתינה. נתינה, בלי שאדם מצפה לתמורה, הבורא רצה להלביש את החסדים בבני האדם. זאת אומרת, הנתינה היא בעצם החסד. וכדי להוציא לפועל את המושג התודעתי שנקרא חסד, איך אנחנו עושים את זה? תחשבו על החיים שלכם רגע. נניח ואתם רוצים להקים משפחה. מה זה משפחה? איך משפחה נראית ביניכם? האם זה בן, בת, שני ילדים? אולי משפחה זה כמו המשפחה שלכם, איך אתם נותנים בתוך המשפחה, אוקיי? יש משפחה כדי לתת לה. ובכלל, איך נראית משפחה? אולי זה רק בן ובת זוג, אבל משפחה, הקונספט שלה הוא לפחות שתיים. אבל מאחורי משפחה יש עניין של ערך. עומדים שם ערכים של נתינה, של ביחד, שאנחנו תומכים אחד בשני, שאנחנו הולכים אחד לשני. והתהליך הזה של להבין מה אנחנו רוצים, איך אנחנו מוציאים לפועל את הקונספט, את האידיאולוגיה הזאת נקרא לה, את הרעיון הזה שנקרא משפחה, זה נקרא אלבשה. בסדר? אנחנו מלבישים את הקונספט בפועל, במעשים בפועל. וזה מה שהבורא עושה איתנו. אנחנו מגלמים פה כל אחד מאיתנו תפקיד מסוים לפי שורש הנשמה שלנו. עכשיו אתם יכולים לשאול אותי, רחלי, מה הקשר עכשיו לחמאס? חכו שנייה. רק רגע, תנו לי רגע, אני אגיע עוד רגע לפואנטה. אז למדנו עד עכשיו שאנחנו בעצם מלבישים פה כל מיני מושגים מעולם עליון, אנחנו מלבישים פה רעיונות מעולמות עליונים, ותכף נבין מהו הרעיון שהחמאס מלבישים אותו, ואיך אנחנו יכולים בעצם להעלים אותו מהעולם. אז נניח אדם, שיהיה מספירת חסד, כן? הוא מלביש רעיון שנקרא חסד, הוא יהיה נתינה. זה לא אומר שהאדם ייתן כל היום. זה אומר שתהיה לו את הנטייה בנפש ואת הרצון לרצות את כולם ולתת מעצמו, להעניק מעצמו. הוא ירצה כל הזמן להיות בנתינה. הוא יתרחק מהלקחת, מהתנולי, מהמקום של הרצון לקבל לעצמי. הוא יותר יהיה במקום של להשפיע. יהיה לו קשה עם המצבים האלה של, של לקבל, של לשים גבולות. אז הוא יחווה מצבים בחיים שבהם בעצם החסד שולט. הוא נותן, ואנשים נניח לא רוצים לקבל. וזה רק מצב אחד, כי הוא בעצם צריך להתנסות בחסד בכל הערוצים שלו. כמה אנשים אתם מכירים, ואולי כבר בעצמכם, אתם בעצמכם כאלה, שרוצים לתת, אבל כבר עייפים מלתת כל הזמן. אז אדם ששורש הנשמה שלו מגבורה יכול להגיד, מה הבעיה? אז תפסיק לתת כבר, אבל הם לא יכולים. זה מבנה הנשמה שלהם, הם לא בחרו להיות ככה. ואנחנו צריכים להבין שבעצם אנשים פועלים לפי מבנה הנשמה שלהם, אנשים פועלים לפי השורש שלהם, והם מלבישים איזשהו שורש של רעיון תודעתי מסוים. זה מזכיר לי בדיחה על הקרב שרצה לחצות את הנהר, והוא ביקש, בעצם הקרב היה בתוך הנהר, והוא ביקש מהצפרדיה, הצפרדיה ביקשה בעצם לחצות את הנהר, והוא שאל, תיקח אותי על הגב, הצפרדיה, אל תחשוב על זה אפילו, כמו שאתה מכיר אותי, בעצם הקרב אומר לצפרדיה, אתה תעקוץ אותי ואני אמות, מה פתאום שאני אעביר אותך את הנהר? והוא אומר לו, אל תהיה טיפש, אתה לא מבין שאם אתה תמות, אז שנינו נמות ושנינו ניפול לתחתית, וחוץ מזה אני לא יודע לשחות, אז אני גם מתווה. בקיצור, אחרי הרבה דיבורים, הצפרדע החליט לקחת את הקרב על הגב, והם התחילו לחצות את הנהר, והגיעו לאמצע, איפה שהמים העמוקים יותר. הקרב עקץ את הצפרדע, והצפרדע הרגיש שהרעל מתחיל לחדור לגוף שלו, והתחיל לרדת לקרקעית עם הקרב. וככה הצפרדע אומר לו, תראה, מה עשית? למה עשית לי את זה? אתה הבטחת לי שאתה לא עוקץ אותי. והקרב אומר לי, כן, מה לעשות? אבל זה הטבע שלי. אז יש את הבדיחה הזאת, אני חושבת גם עם נמר ועם תנין, אבל בסופו של דבר, זה הטבע של אנשים, והם חייבים לפעול לפי הטבע שלהם, במיוחד אנשים שלא מתקנים את הטבע שלהם, שלא מנסים להתעלות מעל הטבע שלהם, אז הם בעצם נשארים במקום הנמוך. עוד בדיחה. תימני ואשכנזי היו צריכים לחצות בשחייה, נהר שורץ תנינים. אחר ויכוחים רבים, אמר התימני לאשכנזי, טוב, אני אחצה קודם את הנהר. קפץ והתחיל לשחות בטירוף, עד שהגיע לצד השני בלי פגע. אמר לאשכנזי, אתה רואה? אמרתי לך שהם לא רעבים. יאללה, קפוץ כבר. איך שהאשכנזי קפץ, התנפלו עליו התנינים וטרפו אותו. אחרי כל המאומה, שאל התימני את אחד התנינים, מה קרה? למה אותו אתם טרפתם ואליי אתם לא התקרפתם? אמר לו התנין, אל תשאל. אתמול אכלנו תימני ושרף לנו התחת כל הלילה. אז הנה טבע. אז אגב, הטבע שלי, אנחנו פועלים לפי הטבע שלנו. אבל מי נתן לנו את הטבע הזה? זה לא מגיע מהגנים, ולא מהאימא, ולא מהאבא. תשימו לב שבמשפחה אחת יכול להיות הרבה מאוד תכונות אופי. כל אחד והאופי שלו, והאופי שהוא מפתח בהמשך החיים שלו. יש לנו נטייה למשוך לכיוון מסוים. אפשר ממש להבחן אותה, כאילו היא שייכת לספירה מסוימת, ומי שרוצה לדעת מהו השורש של הספירות, אנחנו בעצם דיברנו על זה בשבועות הקודמים, שדיברנו, הקדשתי ממש כל תוכנית לספירה מסוימת. כמו שיש לנו מבנה פיזי, נניח יש לי עיניים כחולות, אני גבוהה, יש לי אור לבן, לא, אין לי עיניים כחולות, אבל לא חשוב, אור שחור או שיער מקורזל, כך יש לנו מבנה נפשי ומבנה נשמתי. זה הטבע שטבוע בנו. הלאה. אז אנחנו הבנו עד לפה שיש טבע שטבוע בנו, ואנחנו מלבישים או פועלים לפי קונספט מסוים. עכשיו אני מגיעה לחמאס. אז יש בעולם קונספט שנקרא רוע, חושך. זה קונספט שמונע מהרצון לקבל לעצמי, כמו שדיברנו בשבוע שעבר. זו תודעה שאומרת, מותר לי לעשות הכל, ובשם המטרה שלי, וזה כולל לרצוח, לאנוס, לשדוד, לעשות זוועות. בספר פרדס רימונים ובזוהר אומרים לנו שנבראו בעצם שני עצים, אחד שנקרא עץ חיים והשני שנקרא עץ תמורות. ואדם יכול לבחור במה הוא מדבק, על מה הוא מטפס, בתהרה או בתומעה. ואין ספק שמוות ואונס זה תומעה. ובזה הפלסטינים בחרו להידבק בשם הרעיון. וזה מה שהם מגלמים מבחינה רעיונית. למה שמישהו יגלם את זה, תשאלו? אז פעם, העולם הזה היה רק טוב, אבל אז היה את חטא עץ הדעת. והסברתי שבוע שעבר שזה רק תפיסה של מה שטוב ורע, כי עץ הדעת נקרא בעצם עץ הדעת טוב ורע. ואז העולם הזה נהיה חלקו טוב וחלקה רע. והמטרה בכך היא בעצם להכיר את הטוב ואת הרע, כי איינשטיין אמר בעצם שהעולם הזה יחסי, אנחנו לא יכולים לדעת מהו הגדול בלי שיהיה לנו קטן. תחשבו על זה, אם אני רק שואלת אתכם, לדוגמה, הטלפון הזה, האם הוא גדול או קטן, אתם תהיו חייבים להשוות אותו למשהו כדי לדעת האם הוא גדול או קטן. האם בן אדם הוא גדול או קטן? צריך להשוות אותו למשהו, וכך אנחנו גם משווים את הטוב ואת הרע. זה בעצם נקרא השחור שעל גבי הלבן. אם היית רואה כל היום לבן, אז לא היית יודע שזה לבן, כי זה היה לבן על גבי לבן. אנחנו תמיד צריכים את הרקע. אז כדי לדעת מהו הטוב, יש לנו גם את ההפך שלו, שהוא הרע. ולכן, דרך אגב, אנחנו אומרים בבוקר, ברוך שנתן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה, שהכוונה היא שציפור, התרנגול, היא חיה טיפשה. יש לה באמת מוח בין הקטנים בטבע. אבל מי שנתן לה להבין שעכשיו בוקר, וצריך לקרוא בקול, ולהעיר את כולם, זה הבורא. מה שמרמז עלינו, שהוא נתן לנו את הבינה, את ההבנה מי אנחנו ומה העולם הזה, מה זה טוב ומה זה רע. אז כשאנחנו מדברים על לילה, לילה זו תודעה של חושך, ויום זה תודעה של אור. וכשעמית סוסנה, עמית סוסנה, תיארה את העולם הזה, ואיך סגרו לה את האור, מה שקרה לה שם כשהייתה חטופה, איך סגרו לה את האור, ובחושים שלה הרגישה שהיא חייבת אור כדי לחיות. היא צריכה אור לנשמה, זה המזון שלה. וזה כמו אוויר לנשימה. ממש כמו שהיא צריכה אוויר לנשימה, היא הייתה צריכה את האור הזה. ותשימו לב שזה אותם אותיות. אוויר לנשימה ואור לנשמה. רק היוד היא בעצם מפרידה כאן. אז בעצם אנחנו מבינים כמה האור חשוב לבן אדם. האור זה הטוב. היא צריכה מעט טוב כדי לחיות. כולנו מבינים שאור זה הטוב והחושך הוא רע. אבל יש אנשים ורעיונות מעוותים שהפכו את היצרות ונהנים מהחושך, ביודעין שזה חושך, כי זה נותן להם תחושה של כוח, של להוציא לפועל רעיון מסוים שהם מגלמים. אז הם מגלמים, הם הפלסטינים, מגלמים את התפקיד הזה של שיא התומה ושיא החושך, בשם הרעיון של שחרור פלסטין, וכאן הוא מקבל הצדקה. עד פה זה מובן. לא מקובל, אבל מובן. זה מוגדר בתורת הקבלה כתחתית. אין חושך גדול מזה, אין רוע גדול מזה. אנחנו נחשפים עכשיו לשיא הרוע. אין רוע יותר גדול ממה שהפלסטינים עכשיו מגלמים. אבל מי יהיה מולם? מי יהיה שיא האור? אז בואו אני אגיד לכם, באור, בואו נחשוב שנייה על מה השיא של האור. השיא של האור הוא נתינה, הוא אהבה, הוא החוכמה, הוא המידות הטובות, האכפתיות והאחדות מעל הכל. זה הטוב. הבורא מייצג את האור. והטוב והנתינה, לפחות הבורא שאנחנו מאמינים בו. אז היום בעולם שלנו זה מעורבב, גם טוב וגם רע, ואם תשימו לב לתגובה של אנשים מסוימים, בעיקר של מדינות אחרות, אז הם חושבים שאנחנו הרוע. זה יתערבב להם, כי הכל מתערבב טוב ורע, וכשלאדם לא ברור מה זה טוב ומה זה רע, הכל מעורבב אצלו. אבל אנחנו צריכים להבין שכזה העולם היום, העולם מעורבב בטוב ורע. השמש לדוגמה, או האש, האש משמשת גם לטוב, לבשל, להעיר, לחמם, וגם לרע. היא יכולה לשרוף ולהרוג ולחלות כל דבר. יש לה את הכוח הזה בתוכה. כל דבר בעולם הזה אפשר לקחת לטוב ולרע. גם בתקשורת יש מסרים לא טובים ויש מסרים טובים. אבל עכשיו אנחנו נמצאים בסוף הזמנים. וזאת הפואנטה. הבורא רוצה שיהיה לנו רק טוב. ולכן הוא לקח את שיא הפוטנציאל של האור, שזה העם היהודי, שלכך הוא נבחר, כן? אנחנו נבחרנו למטרה מסוימת. הוא לא סתם שם אותנו פה בארץ ישראל. יש לנו מטרה מסוימת. והוא שם אותנו מול שיא החושך. ועכשיו יש לנו מלחמת של אור וחושך. וכמובן שהתסרטים האלה ידועים מראש, ולכן אני מזכירה לכם שבסוף התוכנית יש פינת הנבואה, ככה שאני אוכל, מי שאוהב לקפוץ לסוף, לגלות לכם כבר מה יהיה לנו בסוף המלחמה הזאת של האור וחושך. אבל קודם כל אנחנו נבין מה קורה פה, מול מה אנחנו מתמודדים. אנחנו מתמודדים מול התחתית של התחתית של החושך. למה? זה כמו השחור והלבן. אוקיי? זה העולם היחסי הזה שאנחנו מבינים שיש את הרע והטוב. אז יחסית לרוע הפלסטיני, עם ישראל עם המוסריות שלו, עם הלב הענק, עם האכפתיות והחיבוק העוטף של החוזרים והחטופים, זה הטוב. זה לשבת מול הטלוויזיה ולפקוט יום שלם. כי בן אדם אחר, בקצה השני של המדינה שאתה לא מכיר בכלל, חזר משבי אכזרי. זה נקרא לב של בשר ולא לב של אבן. וזאת, חברים, מטרת הבריאה. במשך 6,000 שנה, לפי התורה, הבורא הוציא לאור את כל המציאויות האפשריות של רע וטוב. את כולן, כבר אין מה להוציא יותר, אין רע שלא נחרש, אין גועל נפש שלא יצא. והמטרה שלו עכשיו היא אחת, להוציא את הטוב המוחלט ולנקות את העולם הזה מהחושך, מרע, מטומאה אדירה. וכמו שאתם רואים עכשיו, כל אומות העולם פונים נגדנו, חוץ מארצות הברית שהצטרפה אלינו, אבל הרוב פונים נגדנו, אף אחד לא רוצה לעזור לנו. ותראו מה זה, גם הפלסטינים יודעים את זה טוב מאוד, הם ידעו טוב מאוד שהם צילמו את עצמם, הם ידעו שהם מטמאים ומלכלכים את היהודיות כשהם אנסו אותם. אז הם מבינים טוב מאוד שהם הטומאה והם החושך. הם בכלל לא מסתירים את זה. אבל התפקיד שלנו הוא להביא את האור המוחלט, את האור של הבורא. אנחנו נוכל להיות צינור לבורא כאשר נהיה כמוהו בדיוק במידות שלו. אוקיי? אז הבנו עד עכשיו איך רעיון מתקיים בעולם, הבנו מה הם שני הרעיונות העיקריים שכרגע העולם נמצא, עומד בהם, כרגע אנחנו חווים את הטוב המוחלט מול הרע המוחלט, את הטוב, את מה שיכול להיות, את העולם הזה של התיקון שהולך להיות של שלום, של טוב ושל אור, אבל לפני זה אנחנו חייבים למחוק את החושך, ואנחנו נעשה את זה מבחינה תודעתית, ולשם כך אני צריכה אתכם. שהרעיון של הטוב המוחלט והאור המוחלט יגבר על פני האדמה, אז הוא ייכנס לכל פינה, ואז לא יהיה פה חשוך יותר, ממש כמו אור שאנחנו מאירים אותו בכל מקום. כי האור שיהיה בגאולה יהיה בעצם אור הדעת, אור הדעת, אור התודעה. יהיה סוף לחושך. זה המטרה גם של נבואות גוג ומגוג, גוג ומגוג, לנבא את סופו של החושך. אבל בשביל זה, המדרשים אומרים לנו, הגאולה האחרונה לא תהיה כמו הגאולה הראשונה. אני מדברת על יציאת מצרים. הגאולה האחרונה תלויה בנו, והיא התחילה כבר. בפעולות שאנחנו נעשה, אנחנו צריכים להוציא את עצמנו מהחושך, ורק אז אנחנו נוכל להוציא את העולם כולו מהמקום שהם נמצאים בו, שזה בעצם החושך, החושך ככה הולך וגבר, ולכן אנחנו חייבים לעשות פעולות להגביר את האור, להגביר את האור בתוכנו. עכשיו זה הזמן שלנו, העם היהודי, אחרי שנים של שנאה כלפינו ושנאה עצמית. די, מספיק עם זה. הגיע הזמן להוציא את היכולות שלנו, את מה שקיים בנו. לתת לאור שבנו להאיר כל כך חזק שהוא ישרוף את כל החושך. אז תכתבו לי בתגובות ככה, מי איתי? תהילה, קרן, איזה כיף שאת מקשיבה. בטח אני אשלח את ההקלטה אחר כך, אבל תכתבו לי בתגובות ככה, מי שמקשיב, מי נמצא איתי, מי איתי ברעיון הזה, שאנחנו פשוט הולכים למחוק אותם ולנצח אותם מבחינה רעיונית, מבחינה תודעתית, כי הטוב נמצא אצלנו וגם כל הידע נמצא אצלנו. אז עכשיו נשאלת שאלה אחת, איך אנחנו עושים את זה? אז ככה, בואו ניקח הפסקה קלה, אני אתן לכם לחשוב על מה שאמרתי עד עכשיו, ואנחנו נמשיך אחרי השיר הזה. נכון שלא חנוכה, אבל אין זמן מתאים יותר מאשר לשמוע את השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם, של סבלימינל והצל, בנו חושך לגרש. תקשיבו למילים.
ישראל עומד להתאחד לקום ויגר Hey,
לא חושש, משתמש באור, בס ואש כוחות האור וכוחות השחור מי הטוב, מי הרג ואי אפשר לפעול לא רוצה בשום רזור, לא נפלים לבור קדימה פוס בי כמונה שיקור אין מעצורים, אין לאן לחזור מסתכלים לפנים, לעולם לא לאחור כי מי עלי ישמור, מקרי הטרור לא רוצה את הקור, מרפס את האור שהפור יעבור והשם תחזור ותזרה כולנו ותעיר את האזור כי ילעים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי, בלילה במיטה השני עמים, יביע, תראש מורם שלום, סלם, פיס, את כולם בעולם
איזה שיר, איזה שיר. אז באמת אנחנו באנו את החושך לגרש, ועכשיו אנחנו הולכים בעצם להבין איך לעשות את זה. אז כמו שהתחלתי את התוכנית והסברתי שרעיונות הם אלה שמובילים את הפלנטה ושולטים בה, אנחנו צריכים בעצם להגביר את האור שבתוכנו, וכך על ידי זה בעצם אנחנו נמחק את החושך. אם תחשבו על זה, כמו במטאפורה, כשיש המון המון בעצם אורות קטנים, כל אחד בכל מקום זה אור קטן, אבל כשכל האורות הם בעצם מתאספים ביחד, הם נותנים אור מאוד מאוד גדול, ואז החושך נעלם. ועל מה אני מדברת? כמובן שזה היה רק מטאפורה, אנחנו צריכים בעצם להגביר את האור בתוכנו. אנחנו צריכים כל אחד ואחד מאיתנו בעצם לעשות פה, לעשות את עצמנו בעצם צינור לאור, לאפשר בתוכנו שיהיה איזשהו צינור של האור, שהאלוקות תעבור בתוכנו, וככל שהיא תזרום ביותנו יותר, שהיא תזרום בנו יותר, ככה האור יוכל להתגבר בפלנטה. אז על מה אני מדברת? מה זה אור? אור יכול להיות מעשים טובים אחד לשני, זה יכול להיות תפילה, זה יכול להיות ערבות הדדית. מספיק שאנחנו נעצור בעצמנו לפני שאנחנו ככה באים להיכנס במישהו. מספיק שאנחנו נתקן את הכעס, תבינו, העולם הזה הוא קודם כל תודעתי, וכאשר האור מתגבר למעלה, הוא יורד למטה, ואנחנו נראה את זה כאן בעולם המעשה. יש חיבור מאוד מאוד גדול בין העולמות של מעלה, העולמות שתיארתי האצילות, והעולמות של הבריאה והיצירה, וכאשר אנחנו בעולמות התודעתיים פועלים על מנת שהרעיונות שלנו, שהרעיונות של האלוקות, של החיבור שלנו לאלוקות יהיה חזק יותר, באמצעות ואהבת לרעך כמוך, באמצעות מצוות, תכף אנחנו נדבר על זה, באמצעות נתינה אחד לשני, אפילו שזה אנחנו ביחד, בעצם בגמרא כתוב צריך 18,000 איש, מספיק 18,000 איש שיקחו על עצמם מצוות ואהבת לרעך כמוך השלמה, אז אנחנו בעצם נוכל להפיץ את האור לכל הפלנטה, וככה לסיים את העניין הזה של החושך. כי זה, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את זה, זה בעצם הרעיון הזה של pass it forward. אחד עושה טובה לאחר, ואחר עושה עוד טובה ועוד טובה, וזה פשוט מתפשט בעולם. אז מה אנחנו יכולים לעשות? כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד שמקשיב לשידור, כל אחד שבעצם יכול להשפיע על אנשים אחרים ונמצא בעמדה הזאת, יכול לדבר עם אנשים אחרים, יכול לקחת על עצמו משהו קטן לעשות כדי להגביר את הפצת האור בפלנטה. זה ממש כמו האור האופטי, ככה החושך ייעלם לנו. אנחנו צריכים להגביר את האור של התודעה. עם זה, בהפצת רעיונות כמו תקווה ושמחה, תראו מה עשה שיר אחד. שיר אחד של עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. השיר הזה שאפילו השבועות שלנו שמעו אותו בכלא, שמעו אותו בשבי, בשבי החמאס, וזה נתן להם ככה תקווה, שיר שנותן המון המון כוח והמון תקווה. שיר אחד, של בן אדם אחד שבא והקליט אותו, של להקה שרצתה לעשות טוב ורצתה לעשות שמח, ותראו איך זה מתפשט. השמחה והתקווה מתפשטת פשוט, פשוט. אז מה עוד אנחנו יכולים לקחת על עצמנו? להיות טובים אחד לשני, ולשנות את הדברים הרעים שאנחנו תופסים אותם בתור רעים בתוכנו, להפסיק להיות רעים אחד לשני, להפסיק להיות אגואיסטים, להתחיל לראות בעם ישראל את הטוב, כי אנחנו אלה שנביא את הטוב. אנחנו נהיה האור לגויים, כי אנחנו, אין מישהו אחר שיעשה את זה. אתם רואים את זה היום בפלנטה, מי הולך לעשות את זה? למי אכפת? התרבות המערבית היא בכלל תרבות שמדברת על האני ועל האישי, ועל האני במרכז העניינים, וכמה שיותר טוב לי, יותר טוב. והתרבות המזרחית מדברת על רק לשבת במדיטציה כל היום. אז מי יכול לעשות משהו? זה רק אנחנו, זה תלוי בנו, בעם היהודי. להתחיל ולראות את הטוב בעולם הזה. להתחיל ולראות את הטוב אחד בשני. ובמקום שמאל וימין, במקום שהשמאל יהיה האויב של הימין ולהפך, אנחנו כולנו ביחד. נתחיל לקבל את הפלורליזם, את הדעות המשותפות, לעשות טוב אחד לשני, לא להסתכל על ההנהגה. זה מתחיל בנו, לא להאשים גם את ההנהגה. זה לא רלוונטי מה הם עושים. אתם רואים מה קרה בשביעי לאוקטובר, היה כל כך הרבה יוזמות, כל כך יפות. כולם קמו ועזרו אחד לשני, וקמו פה מפעלים שלמים של צדקה. כי אנשים פשוט הרגישו את זה, שזה מה שצריך לעשות. אז באמת כל אחד יכול לקחת על עצמו משהו אחד. אני יודעת שאני לדוגמה לקחתי על עצמי לעשות מעשה חסד אחד ביום. מעשה טוב אחד ביום. וכשבן אדם לוקח על עצמו, אז מגיעים אליו כל מיני הזדמנויות כאלה. הזדמנויות של מישהו שצריך משהו, שאתה יכול לעזור למישהו. אתם באמת יכולים לחשוב על מפעלי צדק מפה ועד להודעה חדשה. אבל זה נקרא להגביר את הטוב בעולם, כי אנחנו מגבירים את הטוב בנו. אתם צריכים להבין, לנו יש ניצוץ אלוקי בפנים. זה נקרא נשמה. זה חלק אלוק הממעל. כדי שאנחנו, הוא יוכל להאיר בנו, אנחנו צריכים לצחצח אותו. ממש כמו אותו יעלום שבעצם עובר תהליכים מאוד מאוד קשים ולחץ אדיר במכונות ניקוי, ומורידים ממנו את הפחם, ובעצם חושפים את היעלום ומשייפים אותו. אז יש ככה בתוכנו את הניצוץ האלוקי. והניצוץ האלוקי הוא בעצם זה שיעיר בנו. הוא זה שיכול לתעל, יש לו את הכוח לתעל, את האורות מהבורא. אז התפקיד שלנו הוא בעצם לשייף את היעלום הזה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו בעצם צריכים לעשות שיווי צורה. ודיברתי על זה בתוכניות הקודמות, אני רק רוצה ככה להזכיר את זה במילה. שיווי צורה, הכוונה היא שבעצם אנחנו עושים שיווי צורה לבורא, שהוא הטוב המוחלט, החסד, הנתינה, הגבורה, הגיבורים בעם ישראל הם אדירים, אנחנו ממש מעריצים אותם, את הנצח, את החוכמה של עם ישראל, אוקיי? אז כל אחד יכול לקחת ככה איזושהי מידה, אנחנו קוראים לזה המידות הטובות, ולצחצח את זה בתוכו. לקחת את המידות הנמוכות ולתקן אותן. בזה בעצם זה הרעיון הבסיסי שבזה עוסק הספר שלי, בתיקון המידות. אבל אתם יכולים למצוא את זה בכל מקום, אתם יכולים למצוא את זה בספר תומר דבורה, ואתם יכולים פשוט לחשוב בעצמכם איך להתגבר על מידת הכעס, איך להתגבר על קנאה, איך להיות יותר טובים אחד לשני, איך לפתור דברים בדרכי נועם. נורא נורא חשוב. פשוט לוותר. אז הוא רצה לחתוך אותי בכביש, אז מה? אז למה אני כל כך כועסת? אז שיחתוך אותי. אני רוצה לדאוג להגיע הביתה בשלום. מה אכפת לי? רוצה לנסוע יותר מהר. שייסע יותר מהר. אוקיי? אז היעלום הזה בתוכי, אני יכולה לצחצח אותו, וברגע שאני מתחילה לצחצח אותו ולעבוד על המידות האלה, האור מתחיל לזרום ביתר סט. ואם כל אחד מאיתנו, כמו יעלומים קטנטנים, נצטרף כולנו ביחד, יהיה פה אור אדיר שישטוף את הפלנטה. והבורא משתף מלמעלה פעולה איתנו ובתוכנו. ואנחנו ככה מצטרפים כולנו ליוזמה הזאת של ואהבת לרעך כמוך. הרעיון הזה של אני אוהב ואני עושה בשביל החבר שלי, ואני חושב על החבר שלי. אני גם אוהב את עצמי, אני מגביר את הדברים, אני מגביר את היכולות שלי, אני מגביר את האהבה העצמית שנמצאת בי, אבל אני גם נותן לאחר. והרעיון של אחדות, הרעיון של איך אני עושה אחדות אם אני שונאת את זה שנמצא לידי, אז מאחר ויש גם ככה אחדות, אנחנו רק צריכים לחשוף אותה. לא להגיד הם, הם האשכנזים, הם המזרחיים, הם התימנים, אין הם, זה כולנו אנחנו. אנחנו כולנו באנו ממקומות שונים, וזה היופי שכולנו ביחד, אנחנו כוח אדיר. קשה לי, אני יכולה לגשת לחברה, קשה לי, אני יכולה להישען על בעלי, קשה לי, יש את כל עם ישראל, שרק אני אגיד שקשה לי וישר יקפצו עליי 10 אנשים, תנסו את זה בפייסבוק. אז ככה אנחנו באמת יכולים להעיר, ואתם תופתעו לגלות שככל שאנחנו מעירים יותר, ככה אנחנו הורגים יותר מחבלים בעזה, ככה הרוע מצטמצם שם. אנחנו ממש נמצאים ככה בסוף, ממש בסוף התקופה הזאת, ואנחנו צריכים להחזיק חזק. ואני פה כדי להגיד לכם שיש תקווה, שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז תיקון המידות זה באמת עולם ומלואו. כדי שהיהלום שבתוככם יאיר, הניצוץ האלוקי, החלק הגבוה, אנחנו נדבר על זה בהחלט בשיעורים הבאים. אני מאוד שמחה שאתם כאן איתי ואתם תעשו את העבודה הזאת יחד איתי. אבל כמו שהבטחתי לכם, אנחנו בפינת הנבואה. אני ממש צריכה איזה אות שיהיה פה. טדדה, כזה, פינת הנבואה. אז מה אתם אומרים? אנחנו נצליח במשימה שלנו? בוודאי שאנחנו נצליח. הכתובים חוזים את זה עוד מלפני 2000 שנה. ישעיהו בפרק י' כותב, אתה השלחת מכברך, כנצר נתאב, לבוש הרוגים, מתואני חרב, יורדי אל אבני בור כפגר מובס. וככה הוא ממשיך לתאר את התבוסה של האויבים שלנו, ויש פה הבטחה, הבטחה של בורא עולם, שבעצם הוא יקום על כל האויבים שלנו ויתתה אותם. תראו איזה יופי. הכנתי לבניו מטבח באבון אבותיהם, בל יקומו וירשו ארץ ומילאו את פני תבל. כדי שהם לא יקומו, וזה ממש נבואה על עזה. אתם יכולים לקרוא את הפרקים האלה, ישעיהו, פרק י' ג', פרק י' ד', הוא מבטיח לנו כדי שהם לא יקומו ובעצם יתפסו את כל ארץ ישראל ואת כל התבל, כי זה בעצם מה שהם רוצים את כל העולם שלנו. אני הבטחתי לכם שזה לא יקרה. ושמתי עליהם מורש כיפות ואגמי מים ותתעתיע במטתי השמד, נאום אדוני צבאות. זה מה שהוא הבטיח לנו. ועמדתי ברעב שורשך ושיריתך יהרוג. זאת אומרת, ממש מובטחת לנו פה הניצחון המוחלט. אנחנו נצליח לעמוד בזה. אנחנו בהחלט נצליח לעמוד במשימה הזאת. אבל, כמו שנאמר לנו, נאמר לנו מראש שהנבואה הזאת, ובעצם הגאולה האחרונה לא תהיה כמו הגאולה הראשונה. הגאולה הראשונה, עם ישראל לא היה צריך לעשות יותר מדי. כאן אנחנו חייבים לשתף פעולה. יש בחירה חופשית, העולם שלנו נתון לבחירה חופשית, ולכן אנחנו צריכים לבחור בזה. לבחור בטוב, לבחור להתגבר על הטבע שלנו. יש לנו טבע פנימי שאומר לנו לא, הרצון לקבל לעצמי צועק ואומר לא, אל תעשה את זה, אל תעשה חסד, אל תיתן לו, מה אכפת לך, למה אתה צריך לתמוך עכשיו באנשים שאתה לא מכיר, למה אתה צריך לעזור לאמא שלך, תיקח. קראתי בדיוק עכשיו פוסט בשיחות סודיות תל אביב, משהו כזה, שמישהו אחר אמר לו, למה אתה עוזר להורים שלך, תיקח את זה, תשים לך את זה בתוך פקם, תשמור לך את הכסף, למה אתה זורק כסף לאנשים אחרים, שזה ההורים שלו, אין מצווה יותר חשובה מכיבוד הורים. אז ככה שזה נקרא להגביר את האור, לשמור באמת על המצוות, לשמור על עשרת הדיברות, לשמור על עצמנו כאנשים טובים, לתת אחד לשני, להתגבר על המקום הזה בתוכנו שאומר לא, לא לעשות חסדים, לא, אני יושב בבית ואני לא אעשה, כי אני רוצה את הזמן לעצמי. זאת לא הדרך. הדרך היא להגביר את האור, הדרך היא לעבוד למרות עצמי, הדרך היא לצאת מהבית גם כשקשה לי, הדרך היא לתת גם שמאוד מאוד, שזה לא פשוט. אז עד כאן התוכנית שלנו להיום, אנחנו ככה נשמע איזשהו שיר אחרון, שבעצם יובל דיין ודפנה אליקים שרה, דפנה אליקים הייתה אחת השוות ששווה בפעימה הראשונה, והיא שרה כאן ממש קול של תקווה, שמדבר על, על האור, שהשמש תעבור עליי, וככה זה מאוד מתחבר לנבואה של ישעיהו, שאומר, ומה יענה מלאכי גוי? הוא אומר, כי אדוני יישא ציון ובה יחסו אני עמו. זאת אומרת, זה מה שיש עכשיו, ואנחנו נראה את זה קורה. אז בואו נשמע את השיר, ובינתיים שיהיה שבוע טוב. ביי ביי.
זוכרת, כן, אני זוכרת, ולא אחדל ולא אשתוק. אור שמבשרת השכמה והזריחה, זוכרת רק לראות עוד פעם, יותר מזה איני צריכה.
אני חייבת ככה להקריא לכם את הסוף של הנבואה הזאת. הללי שער זה כי עיר, נמוג פלשת כולך, כי מצפון אשן בא ואין בודד במועדיו. ומה יענה מלאכי גוי? כי אדוני יישא ציון, ובה יחסו אני עמו. אז אתם רואים ככה איך הנבואה הזאת מדברת על הפלישתים שהם בעצם יושבים באזור עזה, מצפון בא אשן, איך אנחנו מפציצים אותם כל הזמן בלי סוף, אין בודד במועדיו. ומה יגידו המלאכים של הגויים, אלה ששולטים בגויים? כי אדוני יישא ציון, אדוני אחראי, ורק הוא אחראי על המולדת שלנו, על ציון, על ארץ ישראל, ובה כל העם שלו ישכון, ורק הוא ישכון בה. אז באמת שיהיו בשורות טובות, שהאור ככה יגבר על החושך, שאנחנו ננצח מכל בחינה תודעתית, מכל בחינה שהיא, והאור ינצח על החושך. ביי ביי בינתיים.
אני נשרט ומנקב לך את הדמעות לא עוזב את העיר בשביל אף אחת, אף אחת חוץ ממך
תתארו לכם עולם יפה פחות עצום ממשהו ככה ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומרגלות הכוכבים והזמן עובר בלי פחד ואני הולך לפגוש אותך